שלום לכולם, הנושא שלנו הפעם יהיה, וגם עוד כמה פעמים, רמת הגולן בהלכה. אין מקרים, אנחנו בפרשות שלנו עכשיו עוסקים בחלק של עבר הירדן, כיבוש עבר הירדן, פרשת בלעם שהוא בא לקלל את ישראל בערבות מואב, כדי להבין קצת את המצב של עבר הירדן, ואחר כך נדבר במיוחד על רמת הגולן, יש פה איזו סקירה קצרה בעניין הזה. תראו, עם ישראל הגיע לעבר הירדן לא כפי המתוכנן. המתוכנן היה שכשאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו ישר עולים צפונה לכיוון ארץ ישראל, כובשים את דרום ארץ ישראל, מגיעים לירושלים, כובשים בצפון, ואחר כך מתפשטים גם לכיוון עבר הירדן, כי חלק גדול מעבר הירדן זה ארץ ישראל. כל ממלכת ירדן של היום היא בהחלט ארץ ישראל. זאת הייתה התוכנית המקורית של יציאת מצרים. הבעיה הייתה שהיה חטא המרגלים, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא סיבב אותנו מסביב, סביב לארץ ישראל במשך 40 שנה, בכל שנה מתו אנשים, עשרות אלפי אנשים, עד שקלו כל יוצאי מצרים, וכולם קבורים לנו במדבר סיני ובמדבריות ערב, כתוצאה מחטא המרגלים. כתוצאה מהחטא הזה אנחנו הגענו לארץ ישראל, לא מהדרום, אלא יותר מהמזרח, מזרחית צפונית לארץ ישראל. וכדי להיכנס לארץ ישראל אנחנו צריכים לעבור את שני עמים גדולים, בעצם שלושה עמים. יש לנו אפשרות לעבור בארץ אדום, תסתכלו רגע במפה. למטה יש לנו את אדום, הגענו מלמטה, נכנסים לארץ ישראל, רוצים לעבור את הירדן. אדום לא נתן לישראל לעבור. וכיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה לא לכבוש את אדום, אז לא כבשנו את אדום, הקפנו את אדום, הגענו צפונה למואב. מספר 5 במפה פה זה מואב. מואב גם אסור לנו לכבוש. עמון ומואב אסור לכבוש. אז אנחנו ביקשנו מעבר מהמואבים, הם לא רצו לתת לנו לעבור. ובכל זאת כבשנו שטחים שם. כתוצאה מהדבר הזה שהם לא נתנו לעבור, כבשנו שטחים גם מעמון וגם ממואב. איך זה מותר? על התורה צפתה עלינו לא לכבוש את עמון ומואב, שהם בני לוט, בן דוד של אברהם אבינו. אלא היה איזה מתווך ביניים, קראו לו סיחון מלך הבשן. סיחון ואוג, מלכי הבשן, מלכי עבר הירדן המזרחי. אם אתם שמתם לב ברש"י, בפרשת בלעם, בפרשה הקודמת שקראנו, פרשת בלק, יש שם סיפור על בלעם. אז רש"י אומר, למה בלק מלך מואב הזמין את בלעם לקלל את ישראל? כי יש לו כאן ניסיון שהיה מוצלח. היה אחד סיחון ענק מאוד, שרצה לכבוש שטחים ממואב, ורצה לכבוש שטחים מהמון, גוי. הוא שכר את בלעם, בלעם קילל את עמון ומואב, וסיחון הצליח לכבוש נתחים רציניים מתוך עמון ומואב. בעזרתו של בלעם, כך הם האמינו, שזה בעזרתו של בלעם. כשבלק מלך מואב שמע על הדבר הזה, אמרנו, יש כנראה אישיות כזאת חזקה שיכולה לקלל ובעזרתה לכבוש בקלות שטחים, נזמין אותו גם. כן, אני רואה עכשיו שעם ישראל נמצא פה קרוב אליי, קרוב למואב. הוא חשש קצת שעם ישראל או שלא יעמוד בדיבורו שאסור לכבוש את מואב, או שיש מפרשים שאומרים שבלק הלוקול לא היה מואבי. אז כיוון שהוא המלך של מואב, אולי הקדוש ברוך אי אפשר כבר כן לכבוש את מואב. על כל פנים, מאיזה שהם סיבות, הוא שכר את בלעם לגדל את ישראל. יודעים כולם את הסוף, הכללות הפכו לברכות. מאיפה בא בלעם בעצם לקלל את ישראל? הוא בא ממרחק מאוד גדול, מעבר לפרת, מארם נהריים. אפילו הפרת פה לא מסומן בתוך המפה הזאת, לא היה לנו מקום פה מהמפה לסמן את הפרת. אתם יודעים שהמרחק מירושלים עד הפרת זה 15 ימי הליכה. כמו שאומרת המשנה במסכת תענית, ועל זה כבר פעם דיברנו. והוא בא מעבר לפרת, עוד יותר מ-15 ימי הליכה. במרחק עצום בא הגוי הזה, המנובל הזה, בלעם, לקלל את ישראל. והיום מסע ומתן הלוך וחזור, המואבים שלחו משלחת, הוא לא רצה לבוא, כן רצה לבוא, והקדוש ברוך אמר לו כן תבוא, הסכים לו בדיעבד שהוא כן יבוא, בתנאי שהוא יברך את ישראל. הוא בא ממרחק אדיר, מרחק עצום. יש בזה נפקא מינות להלכה. בזמן שדוד המלך התחיל לכבוש את ארץ ישראל בכיוון צפון, בלכתו להציב את ידו בנהר פרת כתוב, באו האנשים הארמים, השבט הרם שאותו דוד המלך רצה לכבוש, באו בטענה לדוד המלך, איך אתה הולך וכובש את השטחים הללו שלנו, הלו יש הסכם שלום בין לבן הארמי לבין יעקב אבינו, שלא כובשים את הצפון. יש יגר סעדותה, יש שם גל, אסור לעבור את הגל הזה לרעה. איך אתה הולך ומתחיל לכבוש עכשיו בכיוון הפרט, כשבאמצע יש לך גל כזה, יש, מה, אתה מפר את ההסכם של אברהם אבינו, סליחה, יעקב אבינו עם כל החבר'ה האלה שם מסביב, שהוא לא יכבוש את השטחים האלה, בראשם לבן ואחיו. כתוב שיואב, הרמטכ"ל, הלך לסנהדרין, והתייעץ עם הסנהדרין, מה עושים עם הסיפור הזה? איך מותר ללכת לכבוש את השטחים האלה? ואז הסנהדרין אמרו, וזה נוגע לענייננו, יש הסכם בינלאומי, כולם צריכים לקיים את ההסכם, משני הצדדים צריכים לקיים את ההסכם. לא יכול להיות שאחד יקיים ואחד לא יקיים. ומכיוון שהגויים כן עברו את הגל הזה בכיוון ארץ ישראל, מי? בלעם. בלעם בא מהפרט, עבר את יגר סעדותה, בא לקלל את ישראל. אז הם הפרו את ההסכם ראשונים, כך אמרו הסנהדרין לדוד המלך וליואב, הם הפקרו את ההסכם הראשונים, אנחנו יכולים גם כן ללכת לכבוש עד הפרט. אבל לסכם, כדי שלא נתבלבל, יצא ככה, עם ישראל הגיע לעמון ומואב, אסור לכבוש את עמון ומואב, אבל את השטחים שסיחון כבש מעמון ומואב אפשר לכבוש, כי אני לא כובש את זה ישירות מעמון ומואב. הסיחון היה מתווך כזה שבעזרתו, ובעצם באופן עקיף בעזרת בלעם, השתלטנו על שטחים אדירים בעבר הירדן. זה יאמר באמת לזכותו של בלעם. לא חשוב בלעם באמת הכללות שבאמת פועלות או לא פועלות, בפסיכולוגיה באמת איך זה פעל. עובדה שמואב שמח עליו. אחר כך תגז עליו, למה מברך אל ישראל. לסיכום, יש שטחים שנקראים בחזל, עמון ומואב תיהרו בסיחון. את השטחים בתוך עמון ומואב, שאותם כבש סיחון, כבשו עם ישראל. זה היה השטחים הראשונים שכבשו. הם הלכו אחר כך צפונה, תסתכלו במפה. הם עברו מנקודה מספר 5, יותר צפונה לעמון. מספר 6, זה גם כן החלק שסיחון כבש ממואב. כפשו את השטחים האלה, והתקדמו לכיוון צפון, לכיוון עוג מלך הבשן. עוג מלך הבשן זה היה ענק אדיר, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות. הוא היה ענק שהיה לקח הר אדיר, וחשב לזרוק אותו על עם ישראל, 600,000 יהודים שהיו בדרך. ואז אתם יודעים את הסיפור הזה, מה שהגמרא במסכת ברכות מספרת, שהנמלים עשו חור מסביב לראש של סיחון, של אוג, סליחה, וההר הזה התלבש לו על הכתפיים, ושני רשעים שיברת, השיניים שלו צמחו, והוא לא יכול היה להרים את ההר הזה, ואחר כך, כשרבינו נתן לו איזה מכה, והוא גמרנו את הסיפור. לסיכום יוצא ככה, עם ישראל כבש שטחים מסוימים מעמון, שטחים מסוימים ממואב, והצפין צפונה וכבש את כל נחלת אוג מלך הבשן. כשחלק מהדברים האלה נעשו על ידי חבר'ה נוער הגבוהות כזה. כתוב, יאיר בן מנשה הלך וכבש שטחים שם בצפון. לא רואים שכתוב שהיה כאן, התייעץ עם מישהו וכדומה. כבשו שם שטחים אדירים. כך שהחלק הצפוני, שהוא ממלכת עוג מלך הבשן, אם אתם רואים פה, נגיד במספר 3, 1, 2, 3, כמעט עד מספר 3, זה שטח אדיר של עוג מלך הבשן. יותר גדול מהשטחים של עמון ומואב, של ראובן וגד. יצא שראובן וגד קיבלו שטחים מסוימים בעבר הירדן, אבל חצי שבט מנשה קיבל שטח עצום הרבה יותר מאשר ראובן וגד. עמד על החלוקה הזו, זו חלוקה לא צודקת לכאורה. חצי שבט מנשה מקבל שטחים, אני חושב אולי אפילו כפול מראובן וכפול מגד. למה פתאום שבט מנשה מקבל כל כך הרבה שטחים? למה אני מדבר על מנשה? כי מנשה שלט ברמת הגולן. אם אתם רואים במפה, אתם רואים את הגולן, אתם רואים שהגולן ככה מסבב מצפון, על יד מצפון לירמוך, כל השטח הזה היה שטח חצי שבט מנשה. גם השאלה היא, מה פתאום חצי שבט מנשה? הלו חצי שבט מנשה ישר בחלק המערבי של הירדן, שכם הייתה למשל ביד חצי שבט מנשה. יוצא ששבט מנשה אולי באופן כללי, יש לו שטחים הכי גדולים לכל שבטי ישראל. למה זה מגיע לו? עומד על כך הנשיא מוולוז'ין, בפירושו העמק דבר, הוא מלביש את הדברים על פסוקים תמוהים שישנם בפרשת דברים. תראו במספר 7. ונפל נע על דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתנו, הוא וכל עמו למלחמה אדרי, ויאמר השם אליי, אל תירא אותו. כתוב ברש"י שהוא פחד, משה רבנו פחד שלאוג יש כמה זכויות, אולי הוא לא יצליח ריבוש אותו. הקדוש ברוך אומר לו, לא, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארסו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. כמו שכבשת, אתה עם ישראל, את ארץ סיחון שהם יותר בדרום, אתה עכשיו עלית צפונה לריבוש את אוג, אתה תצליח ריבוש את אוג. ויתן השם, מספר 9, ויתן השם אלוקינו בידינו גם את אוג מלך הבשן ואת כל עמו, ונקהו עד בלתי השאיר לו שריד, לא נשאר ממנו שום דבר. ונלכוד את כל הרב בית ההיא, מספר 10. לא הייתה קריה אשר לא לקחנו מאיתם 60 עיר כל חבל ארגו בממלכת אוג בבשן. אתם רואים שהתורה בעצמה מספרת את השטחים עצומים שיש שם. כל אלה ערים בצורות חומה וגבוהה דלתיים ובריח, לבד מערי הפרזי הרבה מאוד, יש שני סוגי ערים, ערים עם חומות, ערים בלי חומות. שטחים על 60 עיר, כל חבל ארגו. הרבה, כך אומר פה, הרבה מאוד, שטח אדיר. אז זה תיאור המלחמה, כששניים וחצי השבטים כובשים את עם ישראל כולו כובש את עבר הירדן, שני שבטים מקבלים את החלק הדרומי של עבר הירדן, וחצי שבט מנשה מקבל את החלק הצפוני. עכשיו תראו הלאה, אני ממשיך הלאה. מספר 11. ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא מהרוער אשר על נחל ארנון וחצי הר גלעד, נתתי לראובני ולגדי. איפה מנשה? אז חלק נתתי, איזה חלק? החלק שסיחון, שסיחון כבש מהמון ומואב, את החלק הזה נתתי לראובני ולגד. אני אמשיך הלאה, מספר 12. ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת אוג נתתי לחצי שבט המנשה, כל חבל הארגוב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים. כל החלק הצפוני, כולל רמת הגולן, נתתי אותו לחצי שבט מנשה. ואז כתוב פה במספר 13, יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב, את גבול הקשורי והמחתי, והקרא אותם על שמו את הבשן חובות יאיר עד היום הזה. הייתה איזה מלחמת גרילה של כמה חבר'ה שם, והם המשיכו לכבוש עוד ועוד, כך שכל השבט, כל החלק העצום הזה, זה מאות קילומטרים מרובעים, היה של מנשה. פתאום עכשיו התורה חוזרת לראובני ולגדי. תראו, במספר 14 כתוב, מול מחיר נתתי את הגלעד, מספר 15, לראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ונחל ארנון, תוך הנחל, לערבה וירדן וכו' וכו'. איזה סדר יש פה? שואל הנשיא מוולוז'ין. קודם כל אתה מדבר על ראובן וגד. פתאום אתה מכניס את שבט מנשה שהוא קיבל את ממלכת אוג. שוב פעם אתה חוזר לראובן וגד. למה? תספר לנו, תרכז את כל ראובן בגד עם כל הגבולות המדויקים שלהם, ואחר כך תספר לנו מה קיבל מנשה. כל זה כתוב, הקושייה הזאת, הקושייה עצומה, בספרו של הנשיא מוולוז'ין ועמק דבר בפרשת דברים. אומר הנציב ככה, אין, אני קורא מספר 16, אין סדר הסיפור מכוון במקרא. במקרא י' בן תחל בנחלת ראובני וגדי, והפסיק העניין בנחלת שבט מנשה. אחר כך סיים בנחלת ראובני וגדי, ולאו דבר ריקו. אחר כך הוא מקשה עוד קושייה. מה פתאום משה רבינו לוקח חצי שבט, שם אותו בצפון, חצי שבט הוא שם בדרום מזרח. אם אתה רוצה לתת לכם מנשה, שטחים עצומים, תן לו את כל השטח בצפון. אז אני מדלק פה טיפה, תראו בהמשך. אני מדבר פה על שחר יאיר שכבש את השטחים האלה. מספר 19. ונראה, בשביל שראה משה רבינו, בעבר הירדן, כוח התורה מעט, על כן ישתדל להשתיל בקרבם גדולי תורה שיעירו מחשקי ארץ באור כוח שלהם. וכתיב, מנימחי ירדו מחוקקים, היינו גדולי תורה. שבט מנשה היה מלא תמידי חכמים. היה לו חשש למשה רבנו, שאם ראובן וגד יתנחלו בחלק המזרחי של הירדן, והירדן הוא מפסיק בין החלק המזרחי למערבי, ובראובן וגד היו פחות תמידי חכמים, הם חס ושלום ילכו וידרדרו קצת, מבחינה לאומית, מבחינה דתית וכדומה. מה עשה משה רבנו? אלו אתם רואים, מי בכלל ביקש את עבר הידין? רק ראובן וגד, מנשה בכלל לא ביקש שום דבר. ומשה רבנו בא אליהם וביקש מהם לחלק את השבט שלהם לשני חלקים, חלק אחד לשתול בצפון הרחוק, ברמת הגולן ובסביבותיה, וחלק שני בסביבות שכם וסביבותיה. למה? כי שבט מנשה היה כולו תמידי חכמים. הוא פחד שבאמת את כוח התורה בחלק עבר הירדן, שהוא מתרחק הרבה מאוד מארץ ישראל המערבית, ששם יש קדושה יותר גדולה. לא נראה בהמשך הדרך מה ההבדל בין החלק המערבי והמזרחי של הירדן, אבל באופן כללי בוודאי בחלק המערבי נמצאת ירושלים, נמצאת צפת, נמצאת חברון, נמצאת שכם, ערים קדושות של ישראל, יותר מאשר בעבר הירדן המזרחי. אז היה חשש שיווצר נתק בין שני חלקי ארץ ישראל, בין ראובן וגד לבין שאר שבטי ישראל. לכן משה רבינו ביוזמתו פנה לשבט מנשה. אמר להם, תראו, אני אתן לכם שטחים אדירים. הרבה יותר מאשר ראובן וגד בחלק המזרחי של עבר הירדן. תקבלו את הצפון, תקבלו את הגולן, אנחנו כולנו רואים את הגולן, איזה יופי, איזה שטחים הנהדרים שיש שם. גם עבר הירדן המזרחי בכלל היא שטח מאוד פורה, אבל הגולן זה באמת עולה על כולם. ובצורה כזאת הוא פיתה את שבט מנשה להתחלק לשניים, וזה היה חוכמה אדירה. כי כששבט מתחלק לשניים, יש תמיד חלק, זו אותה משפחה. אז כל הזמן יש מעבר, נוסעים מפה, נוסעים לבקר בגולן, נוסעים, חוזרים בחזרה. זה לא רחוק, זה לא כך פשוט היה באותם גופים. היום אתה נוסע לגולן, שעתיים וחצי אתה מגיע מירושלים לגולן. אבל אז על חמורים וכדומה זה כמה וכמה ימי הליכה. אבל העובדה הזאת שיש פה שני חלקים של אותו שבט, גורמת לכך שיהיה באמת קשר הדוק בין שני החלקים הללו. אני יכול להגיד לכם, באופן פרטי במשפחה שלנו, יש לנו בת ברמת מגשימים, אנחנו הרבה פעמים נוסעים, ואני חושב שבלי זה היינו נוסעים בקיץ, ליהנות מהיופי של הגולן, אבל בהחלט, אם זו משפחה אחת, אז כל הזמן יש שמחות, יש ברוך השם בר מצוות, אנשים מתקשרים אחד עם השני. כתוצאה מהחלוקה הזאת, משה רבנו גרם לכך שגם החלק המזרחי, כולל ראובן וגד, יהיה מלא תורה. הקימו שם ישיבות, הקימו שם תלמודי תורה, אתם יודעים גם ברמת הגולן, הדבר הראשון כמעט שקם ברמת הגולן, זה היה הכולל של הרב גורן, שהוא קם בחספין. זה אחד הדברים הנפלאים שקורים לנו היום בכל ההתיישבויות, כולל בבית אל, שהדבר הראשון שקם זה ישיבה. מסביב לישיבה יש כולל, ואחר כך יש אנשים שעובדים בישיבה וכדומה. זה גורם לכך שגם מבחינה התנחלותית העסק מתקדם ומתגדל, וגם מבחינה תורנית הדבר הזה הולך ומתגדל. אני אמשיך הלאה. מתורה 21. אז כשמשה רבנו ביקש את הבקשה הזאת מחשבת מנשה להתחלק לשניים ולשתול חלק גדול מהם ברמת הגולן ובסביבותיה, הם התרצו לדבר הזה. ואחי איתה, אני רואה 21, ואחי איתה בירושלמי ביקורים פרק א', שאין מביאים ביקורים מעבר הירדן משום דכתיב ארץ זבת חלב ודבש ולא עבר הירדן. ואז, וזה תכף נראה בהמשך בדף הבא, את החלק הזה שכתוב פה, שבאמת ארץ עבר הירדן המזרחית לא נקראת זבת חלב ודבש, ולכן באופן כללי לא מביאים ביקורים, אבל נראה עוד מעט שמחצי שבט מנשה כן מביאים ביקורים. ואת הנימוק אנחנו נראה תכף בהמשך השיעור. תראו עכשיו מספר 22. עכשיו עושה הנציב סדר בפסוקים שישנם בספר דברים. מספר 22. וזהו סדר הפרשה שהוכיח משה לישראל, שהחל לחלוק נחלת בני גד ובני ראובן, ולאכול לגמור עד שדיבר עם חצי שבט מנשה. הוא הבטיח בגד, אני מקבל את בקשתכם, אתם תתנחלו בעבר הירדן. אבל עד שהוא לא עשה את המסע ומתן עם מנשה, כדי לדאוג שזה יהיה מקום מלא תורה, הוא לא גמר את ההסכם עם שבט ראובן וגד. זה גמר עם מה מתרצו בחלקם, את מנשה. אז ידע משה לגמור חילוק נחלת בני גד ובני ראובן. מספר 23. ודבר זה ידוע לכל ישראל באותה שעה. ואחר כך סיפר להם העניין כמה השתדל להשתיל בקרבם גדולי תורה. ומזה ילמדו לדורות 24, אני קורא. להשתדל לדור במקום תורה דווקא. כי בזה תלוי חיי ישראל, כדאית בכתובות דף קוף י' א' עמוד א', כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כך אסור לצאת מבבל לחוץ לארץ, בזמנו היה אסור לצאת, מכיוון שבבל הייתה מלאה תורה. פירוש רש"י לפי שיש שם ישיבות מרביצות תורה. זאת אומרת, בסיכום עכשיו שלא לא נתבלבל, יש בעבר הירדן כמה וכמה סוגי שטחים, יש שם ארץ אדום שבה בכלל לא נגענו, יש עמון ומואב שחלקם, בחלקם לא נגענו, אבל בחלקם כן נגענו, את החלק שסיחון כבש, אנחנו הלכנו והתנחלנו בו. ראובן וגד ביקשו, בגלל שהיו להם המון כבשים ועיזים וכדומה, את החלק הפורה הזה של ארץ ישראל. משה רבנו התנה איתם שהם יעברו חלוצים, ואז הם יקבלו את זה באופן מוחלט. הם בנו שם ערים לצורך הנשים והילדים שלהם, לצורך הצאן, ועברו את הירדן יחד עם עם ישראל לכבוש את עבר הירדן המערבי. ושבט מנשה שוכנע מאוד מאוד הרבה בכוח על ידי משה רבנו להתחלק לשניים ולקבל את הגולן וסביבותיו בשטחים עצומים של כל השטח של אוג מלך הבשן, פלוס החלק השני שהם גרים בו בחלק המערבי של הירדן, כולל בעיר הקודש שכם, זה גם כן חלק מנחלת שבט מנשה. עד כאן זה הסקירה הזאת של ההיסטורית של הזבע, הסקירה הממשית של ההתנחלות הזאת בגולן, ההתנחלות הראשונה בגולן. עכשיו תקחו את הדף הנוסף הזה. במספר אחד, עשיתי פה איזה סיכום קצר של מה שאמרתי עד עכשיו. למדנו מהשיעורים הקודמים שעבר הירדן המזרחי הוא כארץ ישראל לגבי מצוות כיבוש הארץ והתיישבות בו, בוודאי זה ארץ ישראל במאת אחוזים. למדנו שראובן וגד ביקשו ממשה רבנו להתנחל שם. משה התנה את מילוי הבקשה בכך שיעברו חלוצים לפני אחיהם. שבט מנשה התבקש על ידי משה להתחלק לשניים ולהתיישב בחלקו בעבר הירדן, כפי שהסביר הנציב לאל. עכשיו אני אסביר את הסיפור הזה, מה שכתוב שם, ראינו אותו ברמז, לגבי פרשת ביקורים. תראו, כשמביאים ביקורים, אומרים וידוי ביקורים. בתוך הוידוי של ביקורים, כתוב ארץ זבת חלב ודבש. ואומרת המשנה במסכת ביקורים, מספר 2, ואלו מביאים וקוראים. מי מביא וקורא פרשת ביקורים? מן העצרת ועד החג, משבועות עד חג הסוכות, משבעת המינים, מפירות שבערים, מתמרות שבעמקים, אתם יודעים, אדם נכנס לגילה שלו, רואה תאנה שביקרה, שכל שביקר, אז הוא מחליט שזה יהיה ביקורים. רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאים ביקורים מעבר הירדן, שאינה ארץ זבת חלב ודבש. היא לא מכונה זבת חלב ודבש, וכיוון שבמקרא ביקורים כתוב המילה זבת חלב ודבש, אז מעבר הירדן בכלל לא מביאים ביקורים. זה שיטת רבי יוסי הגלילי. וירושלמי, תראו שלוש, על ביקורים מובאת ברייתא נוספת, המסבירה את דברי רבי יוסי הגלילי באופן אחר. רבי יוסי בשם רבי שמעון בן לקיש, רבי יונה, רבי זעירא בשם רבי חנינא, הם אומרים בכלל זה לא תלוי בזבת חלב ודבש. ותכף נראה, לא כתוב ארץ זבת חלב ודבש, נראה מה שעושים עם זה. ההגדרות של הבאת ביקורים תלויות בכך האם אתה יושב בשטח שאתה יזמת להיות בו, או שאתה יושב בשטח שמשה רבנו נתן לך אותו. כי כתוב, אשר נתת לי ולא שלקחתי מעצמי. מה נפקא מינה? אלו אף אחד מהשבטים לא בא ודרש את השטח הפלוני אלמוני שהוא רוצה. הייתה הגרלה. מי כן דרש? ראובן וגד. הם באו למשה רבנו ביוזמתם, והם אמרו לו, תשמע, אנחנו רוצים את השטח הזה, אנחנו מוותרים על החלק שלנו בחלק המערבי של הירדן, ואנחנו רוצים להתנחל פה. זה נקרא שנטלתי מעצמי, זה בא ביוזמתם. ולכן, מהשני החלקים האלה של ראובן וגד אי אפשר להביא ביקורים, כי כתוב אשר נתת לי ולא שנטלתי מעצמי, כך אומר הירושלמי. זה לא שאומר בכלל ארץ זבת חלב ודבש. כי גם בחלק המערבי של הירדן לא כולה זבת חלב ודבש, כמו שאומר פה הירושלמי, כל זבת חלב ודבש, החלק הפורה ביותר, נמצא בסביבות גנוסר, 16 מיל ל-16 מיל, כל זה כתוב פה בירושלמי, בירושלמי זה במספר 3. אבל בעבר הירדן, עלי יש גם חלק אחד, לא של ראובן וגד, אלא של מנשה. מנשה לא יזם את העובדה הזאת שרוצה להישאר שם, רק כמו שדיברנו לפני רגע אחד. מנשה יזם, את התיישבות מנשה יזם משה רבינו. ולכן מהחלק הזה של רמת הגולן וסביבותיה, כן מביאים ביקורי. כי זה נקרא, נתת לי, לא נטלתי מעצמי. במילים אחרות, לפי הירושלמי יוצא ככה. בכל מקום שמשה רבנו יזם את החלוקה, נתת לי, שמה באמת מביאים משם ביקורים. כך כתוב במקרא ביקורים. בחלקים שיזמו את הלקיחה לעצמם, ראובן וגד, משם לא מביאים ביקורים. אבל בעבר הירדן, מחלק מנשה, כן מביאים ביקורים. כך מסביר את זה ירושלמי. לא כמו שהבבלי מסביר את זה שזה זבת חלב ודבש, אלא מסביר את זה בצורה כזאת. לא, מה שאני רוצה פה להראות, שבהחלט יש איזו ייחודיות מיוחדת, גם מבחינה הלכתית, לפי הירושלמי, לחלק כזה ששבט מנשה. בשאר כל הדברים כמעט, הכל זהה. מצוות כיבוש ארץ ישראל, מצוות ההתנחלות, היא נמצאת גם בעבר הירדן, כמו שברמת הגולן. המצוות של לגרש את כל הגויים משם, היא נמצאת שם. אין זה ספק, כל ארץ ישראל היא דבר אחד לגבי התיישבות והתנחלות וכדומה. אבל יש פרטים מסוימים, שעוד נראה עוד אותם בשיעורים הבאים ביתר דיוק, שיש כן הבדלים מסוימים בין עבר הירדן המזרחי למערבי, אבל לא מבחינת ההתיישבות ולא מבחינת הכיבוש. שלוש ארצות, בכל השס כתוב, ראינו את זה בפעמים הקודמות כבר, בכל השס כתוב שלוש ארצות יש בארץ ישראל, אומר רש"י, יהודה, עבר הירדן והגליל. זה הכל דבר אחד. זה מחולק לחבלים, אבל בארץ ישראל כולה זה דבר אחד, לגבי התיישבות, התנחלות, שלא תהיה טעות. אבל לגבי פרטים מסוימים, בכל זאת יש הבדל, לפי הירושלמי על כל פנים, לגבי ביקורים למשל, בין שטחים מסוימים שנתת לי ושנטלתי מעצמי. עכשיו בואו נסתכל עוד כמה וכמה אירועים שיש לנו בעבר הירדן, שנוגעים גם לרמת הגולן. תסתכלו מספר 5. אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש. אתם יודעים שמשה רבנו לא זכה לעבור את הירדן לכיוון מערב, אבל, כמו שאומרים חז"ל, הוא מאוד השתדל לעשות כל מיני מצוות שקשורות בחלק שהוא כן כבש כבר. אבל הוא כבש את עבר הירדן. הוא היה המפקד העליון של כיבוש עבר הירדן המזרחי, כולל רמת הגולן, כולל ירדן, כולל חשבון, כל המקומות הללו, משה רבנו כבש אותם. אבל הוא לא זכה לעבור את הירדן לכיוון מערב. עכשיו, יש מצוות ערי מקלט. אתם יודעים שכשיש רוצח בשוגג, הוא רץ לעיר המקלט, ושם דנים ומבררים את העניין האם הוא באמת שוגג. אם הוא באמת שוגג, הוא נשאר שם עד מות הכהן הגדול. יש שש ערי מקלט שמצווים לעשות אותם. שלוש בעבר הירדן המזרחי, ושלוש ערי מקלט בעבר הירדן המערבי. ערי המקלט לא מתחילים לקלוט עד שלא מקדישים את כל ערי המקלט במערב ובמזרח. במילים אחרות, משה רבנו לא עבר את הירדן, אז לכאורה, מה הוא עושה שם ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי? זה לא יכול לתפקד עד שלא כובשים בחלק המערבי. בכל זאת משה רבנו השתדל לעשות את הדבר הזה, תראו מספר 8, תנו רבנן שלוש ערים הבדיל משה בעבר הירדן, וכן נגדן הבדיל יהושע בארץ כנען, ומכוונות הן כמין שתי שורות שבכרם. איזה ערים הם? חברון ביהודה כנגד בצר במדבר בעבר הירדן, שכם בהר אפרים כנגד רמות בגלעד, חלק המזרחי, קדש בהר נפתלי כנגד גולן בבשן. ושילשתה שיהיו משולשים. זאת אומרת, יש מחקים שווים בין ערי המקלט, כדי שהרוצח יוכל בקלות להגיע לעיר המקלט. ואז אומר, שואלים חז"ל במסכת מכות, למה צריכים שלוש ערי מקלט גם בעבר הירדן? בסך הכל זה שטח יותר קטן מהחלק המערבי. החלק המערבי זה שטח עצום של אלפי קילומטרים, ואחרי זה שטח המזרחי, כמה שהוא גדול, אבל הוא פה יותר קטן מאשר חלק המערבי, למה צריך את הדבר הזה? אז אומרים חז"ל שבעבר הירדן שכיחי רוצחים, שכנראה לא כל כך נזהרו שם, לא יודע בדיוק מה העיקרון של הדבר הזה. חשבתי פעם שאולי הכוונה היא, בגלל שאי אפשר לבנות משכן בעבר הירדן המזרחי, אי אפשר לבנות גם המשכנים הזמניים שבנו עם ישראל, אחרי שהם עברו את הירדן, אז זה היה בגלגל, זה היה בנווה גבעון, זה היה בשילה. בחלק המזרחי אי אפשר לבנות משכן. היא לא ראויה לבית השכינה, אומרים חז"ל, זה נראה באריכות בשיעורים הבאים. ולכן יש שם איזה מין מינוס מסוים, שגורם שיש שם אנשים שלא כל כך נזרים בדיני נפשות. לכן צריכים לבנות שם שלוש ערים, כן? אבל בעצם למה משה רבינו כבר הולך ובונה שם ערים, כשבהחלט אי אפשר לה... דרש רבי סמלאי מספר 10, מהי דכתיב, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש? למה הוא הלך כבר... תחכה עד שיכבשו את החלק המערבי של הירדן, אז הערים האלה מתפקדות, ואז אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, הזרח שמש לרוצחים, תרמוז לכך שכבר עוד מעט תהיה שם ערי מקלט. היא כדרה מאמרה לה, הזרחת שמש לרוצחים, דרש רבי סמלאי, מהי דכתיב, אוהב כסף לא יסבע כסף, ומי אוהב בהמון לא תבואה, אוהב כסף לא יסבע כסף, זה משה רבנו, שהיה יודע שאין שלוש ערים שבעבר הירדן קולטות, עד שלא נבחרו שלוש בארץ כנען. אמר, מצווה שבא לידי הקיימנה. נכון, עדיין זה לא עובד, הערים האלה לא עובדות, אבל אני כבר אקדיש את הערים האלה לערי מקלט. וכך כותב הרמב״ם, הלכות רוצח, מספר 12, מצוות עשה להפריש ערי מקלט, שנאמר, שלוש ערים תבדיל לך, ואין ערי מקלט נוהגות אלא בארץ ישראל. מהמילים האלה של הרמב״ם, אתה כבר יודע שעבר הירדן המזרחי זה ארץ ישראל. כל השש הללו הם בארץ ישראל. שש ערים היו. שלוש הבדיל משה רבינו בעבר הירדן המזרחי, הכוונה, ושלוש הבדיל יהושע בארץ כנען, בחלק המערבי. ארץ כנען נקראת החלק המערבי של הירדן, אבל אתם רואים מפורש ברמב״ם, בארץ ישראל. אתם תראו שבהמשך הדרך יש בהחלט, לפעמים אנשים טועים וחושבים שעבר הירדן זה משהו מחוץ לתחום. הוא יודע שגם היום, אחד ההסכמים הראשונים שעם ישראל עשה לצערנו הרב ונתן אותו לערבים, זה היה עבר הירדן. כמו סיפרת לכם, כשלמדנו את גבול עבר הירדן, סיפרת לכם את ההיסטוריה באופן כללי, איך זה קרה שעבר הירדן נתקע פתאום מנחלת ארץ ישראל. אתם יודעים שלפי הצהרת בלפור, גם עבר הירדן הייתה בתחום ארץ ישראל. ובמשך הזמן, ההנהלה הציונית, שהייתה מאוד מאוד חלשה, דומה קצת לממשלה של היום, ויתרה לערבים על עבר הירדן המזרחי. וזה יצר מין חילוק כזה בין החלק המערבי למזרחי, אבל צריך לדעת, כמו שכאן אומר הרמב״ם, זה ארץ ישראל, וזה גם יהיה בסופו של דבר ארץ ישראל, אבל בשעכשיו זה ביד המלך האביון של עבדל המלך ירדן. אני מפסיק 13. אין אחת מערי המקלט קולטת עד שיבדלו כולם, שנאמר שש ערי מקלט תהיינה לכם. והודיענו משה רבינו שאין שלוש בעבר הירדן קולטות, אז שיובדלו שלוש בארץ כנען. למה הבדילן? אמר, הואיל ובא המצווה לידי הקיימנה. מספר 14, זה אחת ההוכחות של הרמב״ם, שהמשיח עדיין לא הגיע, כמו שאומרים להבדיל אלפי הבדלות, הנוצרים ממח שמה וזכרם שאותו יהיו שין וב, הוא המשיח. אחת ההוכחות של הרמב״ם, שזה לא המשיח, זה העובדה הזאת, שבינתיים לא כבשנו את החלק המזרחי, זאת אומרת, לא היה עדיין ביצוע של מה שהתורה אומרת, תכף תראו מה, מספר 14, בימי המלך המשיח, מוסיפים שלוש אחרות על אלו השש, שנאמר, ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. אחד מוסיפים אותם, ברקני, כניזי וקדמוני, שנחרט לאברהם אבינו ברית עליהם, ועדיין לא נכבשו. יש שטח גדול, חוץ מעבר הירדן המזרחי, שכבר כבשנו אותו פעם אחת, יש שטחים שאף פעם לא כבשנו. נקרא קני, כניזי וקדמוני, וגמר בבת רדנה, איפה זה בדיוק המקום הזה? אומר הרמב״ם, תדע לך שלעתיד לבוא יהיו 9 ערי מקלט. 3 ערי מקלט בחלק המערבי, 3 בחלק המזרחי כולל הגולן בבשן, ועוד 3 נוספות. ואז אומר הרמב״ם, הנה אתה רואה שעדיין זה לא יתקיים. אם זה לא יתקיים, סימן שהמשיח עדיין לא הגיע. כי בימות המשיח ככה זה יהיה. לסיכום, מה שאנחנו מוכרים פה מהעסק הזה, שעבר הירדן המזרחי והמערבי הם בהחלט שטחי ארץ ישראל הקדושים, כשיש מינוס מסוים שאי אפשר לבנות שם משכן. אתם יודעים שלימים שבט ראובן ושבט גד בנו מזבח גדול בעבר הירדן המזרחי. כשעם ישראל, שכבש כבר את ארץ ישראל המערבית, שמע את הדבר הזה, הם חשדו שהם רוצים להתנתק. הם לא רוצים להיות במשכן שנמצא בחלק המערבי. בונים לעצמם מזבח גדול למראה, כתוב שמה, ופנחס חשב לעשות מלחמה נגד שבטי עבר הירדן המזרחי. ואז הוא אומר נאום לאלה שבנו את המזבח הזה בחלק המערבי, מספר 15. אך אם תמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת השם, אשר שכן שם משכן השם, ויחזו בתוכנו. ובהשם אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, בבנותכם לכם מזבח מבלדי מזבח השם אלוקים. אומר רש"י במקום 16, הוא רוצה לעלות עליהם הצבא. לפי שנאסרו הבמות משנקבע המשכן בשילו. אם תמאה ארץ אחוזתכם, שלא בחר בה הקדוש ברוך הוא להשרות שכינתו, הוא אומר, מה, אתם, למה בניתם את המזבח הזה? אתם רוצים להתנתק מאיתנו בחלק המערבי? אז אתם חושבים שהארץ שאתם נמצאים שם היא פחות קדושה? בבקשה, תפנו את חלק המזרחי, אז אתם ביקשתם את החלק המזרחי של הירדן. תעברו בחזרה, אנחנו ניתן לכם שטחים בחלק המערבי. אבל למה אתם הולכים לבנות לכם שם מזבח? מה זה? כתוב שאסור לבנות במות אחרי שכבר נבנה המשכן בשילו. ואז הם אומרים, הם ענו, אתם יודעים, מפרש כתוב בתנ"ך. יושבת ראובן וגד, ואולי גם חצי מנשה השתתף בעסק הזה, אמרו, אנחנו רק בנינו את זה בתור דגם לילדים שלנו שידעו שיש מזבח. לא כולם יכולים להגיע תמיד לחלק המערבי. זה רק דגם, חס ושלום, אנחנו לא רוצים למרוד. עכשיו תראו, התנ"ך מתבטא בנאום הזה שפנחה שם, אך אם תמאה ארץ אחוזתכם. אם היא תמאה, אז מה, עבר הירדן זה מקום תמה? אומר הרד"ק, כל איש מאלה העשרה שהלכו עם פנחס, כל אחד היה בשבטו וכו'. אם תמאה, שורה שלישית במספר 17, אם תמאה בעיניכם, לפי שאין המשכן שם, עברו לכם אל ארץ אחוזת השם, ואותנו אל תמרודו. אם זה תמה בעיניכם, מבחינה זאת שאי אפשר שם לבנות משכן, אז תעברו את הירדן לחלק המערבי. חס ושלום שארץ תמאה, היא לא תמאה. היא מחוץ לארץ, חס ושלום. יש רב אחד גדול שחשב להשתמך על המילים האלה, תמאה ארץ אחוזתכם, שבאמת עבר הידן היא מאוד מאוד פחותה. אנחנו נגיע אליו, בסופו של דבר. אבל זה מה שאומר כאן הרד"ק. אם היא תמאה בעיניכם, היא תמאה בשביל חסר. לא שזה לא ארץ ישראל, חס וחלילה. למשל אישה, כשבזמן שהיא נידתה היא כבר לא יהודייה, יש לי תומה, ואחר כך התומה הזאת עוברת. אז זה מה שאומר כאן הרד"ק, אם תמאה בעיניכם ארץ אחוזתכם, לפי שאין שם המשכן, אז תעברו. אותו דבר מארי קרא, אחד מפרשי התנ"ך המפורסמים, מספר 18. היום, שוב היום אחרי השם בבנותכם לכם מזבח וכולי, לעלות המזבח וכולי לעבודה. אם תמאה ארץ אחוזתכם 19, כלומר, אך אם דומה בעיניכם שתמאה ארץ אחוזתכם בשכינה, כדי ששנינו עד שלא נבחרה שלא הוכשרו כל הארצות למשכינה, שמה תאמרו, מה אכפת לכם? מיירים לנו שלא יקצוף עלינו משום מרד. אתם כמו מורדים, אם אתם מורדים שם במזבח. אז הם אחר כך, אחרי שהם הבהירו את העניין הזה, אז הם הרוחות נרגעו וכבר פנחס לא עשה להם שום דבר. לסיכום, אתם רואים, הערעורים האלה השונים לפעמים, כשלומדים את התנ"ך עצמו בלי מפרשים וכדומה, גורמים לחשוב חס ושלום שעבר הירדן המזרחי, כולל רמת הגולן, זה משהו פחות. אבל בהחלט, אתם רואים, מתוך כל המקורות הללו, ובמיוחד לפי כל הראשונים, הרד"ק ואחרים שמסבירים את הפסוקים הללו, יש מינוס מסוים, כמו שאמרתי מקודם. אי אפשר לבנות שם משכן, רק בחלק המערבי. אבל מחוץ מזה, ועוד כמה פרטים קטנים, אין הבדל בין חלק המזרחי למערבי של הירדן. יש הרבה מאוד תשובות בהלכה, האם נגיד מישהו שגר ברמת הגולן וזוג נשוי, התחתנו ברמת הגולן ואחד הצדדים רוצה עכשיו לעבור מרמת הגולן למקום אחר לגור אבל החתונה הייתה ברמת הגולן למה? כי אני יודע, כתוב תמאה ארץ אחוזתכם או זה נימוקים אחרים אז רוב מהם של התשובות אומרות שזה אי אפשר. אדם לא יכול ללכת מרמת הגולן, ללכת לגור במקום אחר, אפילו שהוא בארץ ישראל. וכיוון שההלכה היא שאם יתחתנו במקום אחד ולא ייתנו שום תנאים, אז המטרה היא שהזוג הזה יגור שם. אם הם מסכימים, בהחלט אפשר לעבור מפה לפה. אבל אם הם לא מסכימים, אז לא. כיוון שבהחלט עבר הירדן המזרחי היא כמו עבר הירדן המערבי לגבי כיבוש והתנחלות בארץ בעבר הירדן הזה. שלא לדבר עכשיו מבחינות אחרות גם כן. אתם יודעים שפעם כשדיברו וכל פעם יש איזה מין גיחה כזאת שמדברים נגד ההתיישבות ברמת הגולן, או רוצים לתת את רמת הגולן בחזרה לגויים, לחס ושלום, אז תמיד מנפנפים בחלק הביטחוני. נגיד החרמון, זה העיניים של המדינה. לא מזמן, לפני כמה שנים, שמעתי שר הביטחון הנוכחי שאומר, מה אתם אומרים שהחרמון זה העיניים של המדינה? באמת מי שכולנו היינו בוודאי בחרמון, אתה רואה שם פרוסות לפניך, חלק מסוריה, חלק מירדן. ממש, זה באמת עיניים מאוד מאוד חשובות שם, ולכן יש שם המתקנים הכי יסודיים, הכי חשובים של צה"ל, מבחינת ראיית השטחים מסביב. אומר, מה יש? אני אבנה לכם, כך אומר, אמר שר הביטחון, אני אבנה לכם צפלים גבוה מאוד. אז יהיה לכם עיניים של המדינה, מה אתם צריכים את השטח הזה דווקא? אנחנו לא צריכים את השטח הזה, לא בגלל שעיניים של המדינה, ולא בגלל שום ספק. אנחנו צריכים את השטח הזה, כמו שאנחנו צריכים את ירושלים, את תל אביב ואת חיפה, ואפילו את רמת אביב. זה חלק אינטגרלי של ארץ ישראל. ואפילו שבאופן זמני כבר 70 שנה, החלק המזרחי נמצא ביד הגויים, בסופו של דבר אין ספק שכל החלק הזה יחזור אלינו. זה נחלת ראובן וגד וחצי שבט המנשה, שטחים נפלאים, עצומים, עד שהגויים, כמו שסיפרתי לכם מקודם, הסוכנות היהודית בזמנו הסכימה לחלק ולבטל את השליטה לעבר הירדן, בניגוד להצהרת בלפור, הגויים בעצמם תמהו איך עם ישראל בצורה מטומטמת הולך ומבטר על שטחים נפלאים כאלה כמו של לבר הירדן. ובאמת תדעו לכם שברמת הגולן עד היום יש 70 אלף דונם שקנה אותם הברון רוטשילד, ואפילו בטאבו הירדני זה כתוב על שם הברון רוטשילד. באמת היו הרבה מאוד ניסיונות התיישבות בעבר הירדן המזרחי, גם בדורות האחרונים, וברוך השם היום הגולן פורח, אתם רואים התיישבות ויהודים שמתיישבים שם בלי סוף, ברוך השם שגם היה שכל לספח את החלק הזה לארץ ישראל באופן כללי, מבחינה חוקית. זה התולדות הגולן באופן מאוד ראשוני, ואת ההמשך נדבר בפעמים הבאות.